על אף העוצמה הצבאית והכלכלית, וכן הקשרים האסטרטגיים הייחודיים שפיתחה ישראל במשך כ-70 שנות קיומה, היא עדיין נאלצת להתמודד עם סוגים שונים של איומים. בכלל זה, איומים חמורים שעלולים לסכן את קיומה הפיזי של המדינה, את תפקוד המערכות החיוניות שלה, וגם את זהותה הייחודית כמדינה יהודית ודמוקרטית. הסוגיות האלה עומדות במרכזו של מזכר בשם "כי לא לעולם חוסן", תרחישי איום קיומיים על מדינת ישראל, שפרסם המכון בחודש דצמבר. עמנו שניים מהמשתתפים בפרויקט הזה, תת-אלוף במילואים שלמה ברום, חוקר בכיר במכון וראש התוכנית לחקר יחסי ישראל-פלסטינים, ודוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון, שלום רב לשניכם.
שלום.
אופיר, אתה ערכת את המזכר הזה, וכמבוא לדיון שלנו, אבקש ממך תחילה להציג את התרחישים העיקריים שבהם המזכר עוסק, וגם את המסקנות העיקריות.
כן, בשנתיים האחרונות ערכנו במכון מחקר שהמטרה שלו הייתה לברר האם ישראל חשופה למה שקראנו לו איומים קיומיים, כלומר איומים שיכולים לגרום לפגיעה אנושה במדינה שתסכן את עצם קיומה, ותפגע ביכולות שלה לשמר מרכיבי ריבונות בסיסיים על השטח, על האוכלוסייה, או אולי אפילו תאיים על הזהות שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הצוותים שהשתתפו במחקר בחנו 5 תרחישי איום חמורים שחשבנו שיש להם פוטנציאל להפוך גם לאיומים קיומיים. אז 3 מהאיומים שבחרנו הם צבאיים. הראשון היה התגבשות קואליציה אזורית נגד ישראל, כמו שהיה פעם, במלחמות העבר. השני היה הרחבת התפוצה הגרעינית במזרח התיכון, שזה איום שיכול להתממש גם בטווח הבינוני, בוודאי נוכח חזרתה של איראן להעשיר אורניום, שמענו את הערכת אמן מהשבוע האחרון. השלישי היה מתקפת טילים מסיבית ומדויקת בהובלת איראן, שזה כנראה האיום הקונקרטי ביותר מבחינה צבאית שיש מול ישראל. 2 איומים נוספים היו איומים לא צבאיים. אחד היה האיום המדיני של בידוד בינלאומי וסנקציות, בעיקר במקרה של אובדן המשענת האמריקאית. למשל זה יכול לקרות בעידן שאחרי טראמפ, שהוא כבר נמצא כמעט מעבר לפינה, והאיום החברתי של אובדן הלכידות של החברה הישראלית והזהות של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שזה איום שגם אני חושב כל אזרח ישראלי יכל להרגיש אותה במידה כזאת או אחרת בשנה האחרונה. כמובן שהפוטנציאל לאיום חמור עד קיומי גוברת אם מתלכדים יותר מאיום אחד. אז המסקנות שלנו, ואני אציג את זה ממש בקצר, הן מעורבות. קודם כל בהיבט החיובי, אם אפשר לקרוא לזה, אז ישראל בסבירות גבוהה מאוד לא תעמוד מול איומים בסדר גודל קיומי, לפחות לא בטווח המיידי. יחד עם זאת, מהצד השני, כן אנחנו ראינו ניצנים לפחות למגמות מדאיגות, אזוריות, בינלאומיות, פנימיות, שיכולות להחריף בעתיד ולהגביר את הסבירות של חלק מהאיומים שבחנו. ואני חושב שהמסקנה הכי חשובה שהגענו אליה זה שהרבה מאוד תלוי בישראל. כלומר, היא לא גורם פסיבי מול כל תרחישי האיום, אלא היא מדינה שיש לה עוצמות רבות, ויכולה להשפיע על המציאות לטובתה, דרך תפיסת ביטחון נכונה, מדיניות פנים וחוץ מתאימה, שתפחית את הסכנות שבהן עסקנו.
כן, אנחנו עוד נחזור לחלק מהנקודות שבהן עסקת, אבל אני רוצה לשאול אותך, שלמה, מהם ההבדלים המהותיים בין האיומים שאימם ישראל צריכה להתמודד בעידן הזה, לעומת איומי העבר?
בשלב די מוקדם של הפרויקט הזה, אנחנו הבנו שכדי לעשות אותו כמו שצריך, חשובה מאוד הפרספקטיבה ההיסטורית. חשוב להבין איך המציאות השתנתה ואיך השינוי הזה השפיע על האיומים. אז בעבר, המצב הביטחוני של ישראל היה קשה. בעבר אני מתכוון פחות או יותר 3 העשורים הראשונים של קיומה של ישראל פלוס. מצבה הביטחוני של ישראל היה קשה, היא עמדה בפני איומים קיומיים אמיתיים, אבל הוא היה מאוד ברור. כי היה ברור שיש עולם ערבי, שיש אסימטריה בינו לבין ישראל, בגודל הטריטוריה, בהיקף המשאבים, בהיקף כוח אדם שעומד לרשותם וכו'. והעולם הזה לא מוכן לקבל את קיומה של ישראל. ולכן צפוי שיהיו סיבובים נוספים שבהם יעשה מאמץ אקטיבי של העולם הערבי, כלומר קואליציה של מדינות ערביות עם הצבאות שלהם, שינסו לפעול כנגד קיומה של ישראל, לחסל את ישראל. זה היה מצב קשה, אבל מאוד ברור, ואנחנו ידענו להתארגן מולו היטב, מבחינת בניית היכולות הצבאיות, תוכניות מבצעיות, מדיניות חוץ תואמת, מדיניות פנים תואמת, התארגנות פנימית וכו'. מאז המזרח התיכון השתנה לחלוטין. הוא הפך להיות יותר מסובך, יותר מגוון, עם מגוון יותר גדול של איומים מצד אחד, אבל עם מגוון יותר גדול של הזדמנויות גם מהצד השני. בגלל השינויים שחלו באופי העולם הערבי, במציאות האזורית, במציאות הגלובלית, הסתברות שתהיה קואליציה כלשהי של מדינות ערביות, שעם הכוחות הצבאיים הסדירים שיש להם, כוחות צבאיים של מדינות, יציבו איומים חמורים מאוד, ובוודאי לא איום קיומי על ישראל, היא מאוד מאוד נמוכה. היא כמעט שאינה קיימת. וכאשר בחנו את הנושא הזה, אז היינו צריכים לפתח תרחישים מאוד מאוד קיצוניים, כדי לחשוב שאולי זה יתחיל תזוזה לכיוון הזה. זה לא אומר כמובן שלא נשארו גורמים עוינים לישראל במזרח התיכון, שגם מערערים על קיומה. אבל דרך אגב זה פחות גורמים מדינתיים. בעצם המדינה היחידה שזאת מדיניותה המוצהרת היא איראן. ויש לה גם כמה שותפות שהם שחקנים לא מדינתיים, ארגונים בסגנון של חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, חמאס, מיליציות שיעיות אחרות וכך הלאה. אז האיומים העיקריים הצבאיים על ישראל הם איומים מהסוג שהיום נהוג לכנות אותו בשפה הצבאית מלחמה אסימטרית. כלומר איומים שיכולים להציב בעיקר ארגונים שאינם מדינות כלפי ישראל. ואנחנו חיים בארגונים, עם האיומים האלה בשנים האחרונות, ואנחנו ניסינו ליצור במסגרת העבודה הזאת תרחיש מתאר שבו זה איום רציני, וזה התרחיש של מתקפת טילים כוללת, מסיבית, שבאה גם בהפתעה. התוצאה השנייה של העניין הזה זה ש... ברור לנו היום שאולי האיומים החמורים יותר הם לא איומים צבאיים בהכרח. ולכן ששני התרחישים שמתוארים פה בעבודה, אחד של איומים על מערכת היחסים בינינו לבין המעצמות שאנחנו נסמכים עליהם במידה רבה, כאשר מדובר בעוצמה האסטרטגית שלנו, תשתנה מצד אחד, או איומים שהם תוצאה של התפתחויות פנימיות בתוך ישראל. שוב, בעשורים הראשונים של ישראל, מראש ידענו שהיכולת שלנו להסתמך על גורמים זרים ושיתוף הפעולה איתם, הוא לא... הוא מרכיב חשוב, וראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, נתן לו משקל, אבל הוא לא תמיד יהיה מצוי. ואנחנו צריכים להתארגן לחיות בלעדיו. אז זה דבר אחד שלא היה קיים בעשורים הראשונים, ודבר שני שלא היה קיים בעשורים הראשונים, זה בעיות של עוצמה פנימית. כי היינו חברה מגויסת. הומוגנית מהרבה מאוד בחינות, והחילוקי הדברים המהותיים שקיימים היום בין גורמים שונים בחברה הישראלית, הפיצול בחברה הישראלית, היו קיימים הרבה פחות. אז למרות שוויכוחים תמיד היו.
אופיר, שלמה כבר בעצם מציג את כל השינויים התפיסתיים, המאפיינים של האיומים שהשתנו, השחקנים שמעורבים באיומים הללו. אני רוצה לשאול אותך לגבי התהליכים שעליהם צריך לשים את עיקר הדגש כשמנתחים את האיומים שנשקפים לישראל. תהליכים פנימיים, אזוריים ובינלאומיים שעלולים להגיע עד כדי איום על קיומה של מדינת ישראל.
בעבודה אנחנו מצאנו כמה תהליכים שמטרידים אותנו. ואני לא אציין את כולם, אבל אני אציין כמה מהם. באמת במישור האזורי, נתחיל איתו, יש את הנושא של חידוש המרוץ הגרעיני באזור. ההתערערות של הסכם הגרעין בין איראן לבין המעצמות, יכולה וצפויה אפילו להכניס למרוץ הזה גם מדינות אחרות. טורקיה כבר מדברת על זה, סעודיה ומצרים גם כן מגששות את דרכן אל גרעין אזרחי ואולי גם צבאי. וזה לא פרשנות, מזכ"ל הליגה הערבית, אחמד אבו אל-ריט, בחודש שעבר, הצהיר במפורש על כך שמדינות ערב שואפות ללכת בעקבות כוחות אזוריים אחרים, וגם כן להשיג יכולת גרעינית. המצב הזה עלול להעמיד אותנו בטווח הבינוני או הרחוק, מול מערכת גרעינית אזורית נפיצה, לא יציבה, שיכולה להתגלגל לסכסוכים גרעיניים, ואולי אפילו במעורבותה של ישראל. עוד היבט אזורי הוא השיפור שיש מבחינה טכנולוגית ביכולות של האויבת המשמעותית ביותר שלנו, איראן, והשלוחים שלה, במיוחד חיזבאללה, בעיקר בתחום של דיוק הטילים שכבר הוזכר כאן. זה יכול להעמיד מול ישראל שוב פעם אתגר מסוג חדש של הגנה על מתקנים אסטרטגיים, על תשתיות קריטיות כמו חשמל, כמו גז, כמו מים, וכמובן על מרכזי אוכלוסייה. במישור הבינלאומי, הנושא, העוגן המרכזי ששלמה גם כן הזכיר, הוא כמובן התמיכה של ארצות הברית בישראל. ואנחנו בהחלט רואים התערערות בארצות הברית של הקונצנזוס, של התמיכה הדו-מפלגתית בישראל. אפשר לראות את זה בהצהרות של פוליטיקאים אמריקאים, במיוחד במפלגה הדמוקרטית, שכרגע בוחרת את המועמד שלה לבחירות הבאות לנשיאות. וישראל כמובן יכולה למצוא את עצמה במצב חדש וקשה מאוד אם ארצות הברית תפסיק לעמוד מאחוריה ולשמר את היתרון האיכותי שלה בתחום הצבאי, או לא תתייצב לצידה בפורומים בינלאומיים. והנושא האחרון, הפנימי, המישור הפנימי, יש טוענים שהוא המסוכן ביותר מבין חברי הצוות שהיה מעורב כאן במחקר, הוא כמובן גם השנוי במחלוקת ביותר מבחינה פוליטית. והוא הכרסום ההדרגתי בדמוקרטיה הישראלית, בשלטון החוק, במערכות הפיקוח והמשפט, בשוויון בין האזרחים. וזה איום שיש לו שני ממדים. דבר ראשון, זה איום על הזהות של המדינה עבור כל מי שמעוניין שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית ברוח של מגילת העצמאות. הממד השני של האיום זה האיום על חוסן הלאומי והחברתי שלנו, מול איומים חיצוניים, הלכידות, האמונה בצדקת הדרך, רוח הלחימה, היחסים בין הקהילות השונות בתוך המדינה, היחסים בינינו לבין מדינות ליברליות במערב, בין התפוצות היהודיות במערב, תרחיש מבהיל של בריחת מוחות מתוך ישראל למקומות אחרים. אבל כאמור, לא מדובר באיזה שהם תהליכים דטרמיניסטיים, אלא הרבה עדיין נמצא בשליטתנו.
נעבור עכשיו מהאתגרים למענה, או בלשון רבים למענים, לאיומים בהם דנה מזכר. שלמה, כיצד השתנה הסל של המענים לאיומים הללו, ומה המשקל היחסי של המענים השונים?
ברור היה מקובל להפריד בין איומים והזדמנויות, ולא להסתכל עליהם בהסתכלות כוללת. ולמדנו שהגישה צריכה להשתנות, משום שהאיומים יוצרים גם הזדמנויות, ואגב גם ההזדמנויות יוצרות איומים. הדוגמה הקלאסית ביותר היא שלדבר השני שנשמע קצת קאונטר אינטואיטיבי, זה שכאשר נכנסים לתהליך שלום, זה מיד יוצר מוטיבציה אצל גורמים מסוימים להוריד אותו מהפסים, ואז זה יוצר איומים. אבל אני רוצה להתמקד בשאלה של
הזדמנויות.
האיומים שיוצרים הזדמנויות, ואיזה סל זה יוצר. ואני חושב שהדוגמה הבולטת ביותר זה נושא שמדובר רבות לאחרונה, וזה מערכת היחסים החדשה שמתגבשת בין ישראל לבין חלק גדול מהעולם הערבי. עכשיו, המניע להתגבשות מערכת היחסים הזאת הוא איומים משותפים. העובדה שאותה איראן, שהיא כיום האיום הביטחוני צבאי העיקרי על מדינת ישראל, היא גם איום לחלק גדול מהעולם הערבי, העולם הערבי הסוני, הפרגמטי, שמחובר יותר עם המערב. וזה יוצר מוטיבציה בשני הצדדים לפתח שיתוף פעולה. אז זאת הזדמנות אחת שיש לנו. הזדמנות השנייה שיש לנו זה השינוי במערכת הבינלאומית, העובדה שזה עדיין, שזה כבר לא עולם חד מעצמתי, שזה לכאורה איום, בגלל שהיו לנו קשרים טובים, ועדיין יש לנו עם המעצמה האחת שהייתה, זה ארצות הברית, אבל העובדה שזה עולם שבו יש כמה שחקנים מעצמתיים, מאפשר גם לתמרן ביניהם ולשחק ביניהם, והזדמנות טובה לכך, זאת המדיניות שלנו בסוריה. התמרון שלנו בין המעצמות, בין ארצות הברית לבין רוסיה, נותן לנו חופש פעולה לא מבוטל, שאנחנו מנצלים אותו לשרת את האינטרסים שלנו בסוריה. כך שאני לא יכול לתת לזה תשובה פשטנית, יש יותר הזדמנויות מאשר איומים, או יותר איומים מאשר הזדמנויות. אבל ראייה כוללת על שניהם ועל הסל הכולל של האיומים וההזדמנויות, מאפשר התמודדות יותר טובה עם האיומים. אבל כאן אנחנו מגיעים לאספקטים הנוספים שאנחנו בוחנים אותם, זה החברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית וכך הלאה, שלעיתים היא לא מאפשרת לנו לנצל את ההזדמנויות כמו שצריך.
ומבחינת היחסים בין אותם מענים שונים שאתה יכול לשים בסל היום, לעומת מה שהיה בעבר, אתה חושב שהמציאות היום היא שונה להפליא, או שיש בסך הכל...
לא, אני חושב שהיא שונה להפליא, מכיוון שהמגוון של האמצעים, כמו שהאיומים נעשו יותר מגוונים, גם האמצעים, שבין השאר ההזדמנויות נוטלות לנו, הם הרבה יותר מגוונים. אפילו הדוגמה הקטנה שנתתי.
סוריה.
היכולת שלנו לשחק בעצם עם כל שחקן מעצמתי בעולם, כי זה לא רק סוריה, זה גם סין. משחקת תפקיד פחות חשוב במזרח התיכון בעובר, אבל זה שחקן חשוב, והוא יהיה עוד יותר חשוב.
אופיר, בהמשך לדברים האלה, איזה עוד צעדים שמעלה המזכר יכולה ישראל לעשות כדי לשפר את מצבה, להקטין את הסיכוי להתממשותם של האיומים הקיומיים שעליהם דיברנו?
במזכר שלנו נתנו המלצות פרטניות מול כל אחד מתרחישי האיום, אבל יש לנו גם כמה המלצות שהן כלליות, שהן נכונות לגבי יותר מתרחיש אחד. אז קודם כל יש את המובן מאליו, אבל צריך להגיד אותו, זה שישראל צריכה לשמר את היתרון האיכותי שלה בתחום הצבאי, שהוא בעצם הערובה הבסיסית ביותר להרתעת אויבים ולהתמודדות ועדיפה של איומים, אם הם יקרו. צריך להגיד, גם העוצמה הצבאית עוזרת לנו מבחינת המיצוב שלנו במרחב, מקדמת בריתות אזוריות עם גורמים שרוצים להישען על ישראל, ולשתף את הפעולה מול איומים משותפים. זה גם אולי מקל במידה מסוימת על שימור הברית עם ארצות הברית, שיודעת שישראל יכולה להגן על עצמה, והיא לא תצטרך לשלוח לכאן כוחות צבאיים משלה. ובשביל לשמר את היתרון האיכותי והצבאי, ישראל צריכה להמשיך להשקיע בנושא ביטחון, אבל לא פחות חשוב מכך, גם בנושאים של חינוך, פיתוח של הון אנושי, איכותי, בתחומים של מדע, טכנולוגיה, שהם אחראים על היתרון הטכנולוגי שלנו. המלצה שנייה, שהיא נכונה, והיא גם כן לא מפתיעה, אבל צריך לשים אליה דגש, והוא השימור והביצור של הקשרים המיוחדים עם ארצות הברית, על כל היתרונות הצבאיים, הכלכליים והמדיניים שהם נותנים לישראל. הזכרנו כבר את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל שצריך לשקם. במקביל לכך, ישראל גם כן ויכולה להמשיך ולפעול כדי לגוון את המשענות שלה, לא כתחליף, כי אין תחליף לארצות הברית, אבל סין, הודו, רוסיה, היחסים שלה עם מדינות ערב, שהם מאוד חשובים, צריכים להיות מושענים גם והרבה יותר על אדנים בילטרליים ואזוריים, שלא יהיו תלויים ביחסים עם ארצות הברית, אלא יהיו עמידים גם במצב שארצות הברית מתרחקת מהאזור ומשנה את מדיניותה. והנקודה השלישית שיכולה לעזור ולהפחית את מרבית הרכישי האיום הוא קידום הסדר עם הפלסטינים. הסדר כזה יחזק את התדמית של ישראל בזירה הבינלאומית, ירחיק תהליכים של בידוד וסנקציות, יסייע להעמקת שורשי השלום בין ישראל לשכנות שלה, ויכול ליצור דינמיקה חדשה של יותר שיתופי פעולה בתחומים גם חדשים, כמו כלכלה, סביבה, חקלאות וכו' וכו'.
שלמה ואופיר, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה.